Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כלבי שמירה בטריליון רובל. כתבתה של סופי שולמן. מתוך מוסף כלכליסט מחודש מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית אלעד לוין. חיילי צעצוע או התקווה להפיכה? מוסף כלכליסט ממפה את שדרת האוליגרכים שמקיפה את נשיא רוסיה ומסביר למה כדאי למערב להנמיך ציפיות מהם. אם יש משהו שהמערב מנסה להשיג בסנקציות הכלכליות על רוסיה, זו הצסה של האוליגרכים הרוסים נגד הנשיא הבלתי מעורער ולדימיר פוטין. אולם יותר משהאוליגרכים מהווים מוקדי כוח, הם סמל של השלטון המסואב והמושחת ברוסיה. סיפורי ההתעשרות שלהם מלאים בחורים, והתמונות שלהם לצידו של פוטין רבות. חלק מהם אף ממלאים תפקידים פעילים בממשל, בפרלמנט או בחברות הממשלתיות. הכל קשור ומחובר ועוטף היטב את הנשיא שלכאורה לא מחזיק שום נכס פרט לדירה במוסקווה וכלב, אך בפועל הוא כנראה האיש העשיר בעולם עם נכסים של 100 מיליארד דולר. דרך הארנקים של פוטין במרכאות שהולכים ומתרוקנים בעקבות הסנקציות, מקוות אמריקה ואירופה להגיע לפוטין ולכל ההיגיון שבו. אבל כאן הטעות הגדולה של המערב שתופס איום כלכלי כאיום קיומי לשלטון. מבחינתו של פוטין אפשר להפשיט את האוליגרכים עד התחתונים ולהעמיד אותם בכיכר העיר, הוא לא יניד אף, אומר למוסף כלכליסט אחד מעשירי רוסיה שמכיר באופן אישי חלק גדול מהאוליגרכים המפורסמים. אפשר לומר שזה כבר קרה. כולם כבר מבינים שהכסף הלך. הכסף בבנקים ברוסיה כבר לא שווה כלום, והבנקים מחוץ לרוסיה סוגרים לאוליגרכים את החשבונות, וזה במקרה הטוב שבו הנכסים שלהם לא הוקפאו. אפילו הילדים שלהם נזרקים מפנימיות היוקרה ומהאוניברסיטאות הנחשבות. המעמד הזה הפסיק להתקיים בפועל, אבל לפוטין זה ממש לא מזיז. הוא בודד את עצמו לחלוטין בשנים האחרונות מכולם. הכמיהה לבודד את עצמו שעליה דיבר לאורך העשור האחרון קיבלה דלק בשנתיים של הקורונה, שבה התרחק מכולם והתבודד לכאורה כדי לא להידבק במגפה לאור גיל הסיכון שהנשיא הרוסי נמצא בו. הסברה ברוסיה היום היא שגם המעגל הפנימי כבר לא משפיע כמו פעם, בעיקר לא בסוגיות ביטחוניות. שלוש דמויות מקיפות היום באופן צמוד את פוטין. חברים ששרתו איתו בסניף הקג"ב של דרזדן, עד שלמגינת ליבם נקראו הביתה עם נפילת חומת ברלין והתפרקות ברית המועצות. שמותיהם לא מחכבים בשום סנקציות ואין להם מיליארדים, אלא הם ראשי זרועות הביטחון של רוסיה. ניקולאי פטרושב, אלכסנדר בורטניקוב וסרגיי נרישקין. המקבילים לראש המודיעין, ראש השב"כ וראש המוסד. אלה נחשפו לציבור הרחב מחוץ לרוסיה לראשונה בצילומי הישיבה המביכה בהשתתפותם ערב הפלישה הרוסית לאוקראינה, כאשר ישבו כמו ילדים נזופים מול פוטין במרחק אי נגיעה בו. בקרב האוליגרכים, באופן אירוני, האנשים החשובים ביותר במארג עתיר המיליארדים עד לא מזמן, והיאכטות, הם האנשים שדווקא מחזיקים בהכי מעט כסף על הנייר. מצד אחד אלה איגור סצ'ין והאחים רוטנברג, הכברת הצמודה והצפופה ביותר של פוטין, ומהצד השני זהו מיכאיל חודרקובסקי. סצ'ין ורוטנברג לא מחזיקים בנכס אסטרטגי פיזי אחד, פרט לקרבה היסטורית לפוטין. אם ירצו ויהיו משכנעים מספיק, אולי יוכלו לגרום לו להסכים להפסקת אש. מנגד, ניצב חודרוקובסקי, שפעם היה במעמדם והיום הוא אסיר משוחרר שלא יכול לשוב למולדתו, ומהמיליארדים שלו נותרו פירורים. דמותו הטרגית של האוליגרך, שהעז רק להעלות על דעתו להתמודד מול פוטין והביע ביקורת על שלטונו כבר לפני כ-20 שנה, מרחפת מעל כל האירוע. ותזכור את חיה למה שיכול לקרות למי שיוצא נגד הצאר. זו הסיבה לכך שפוטין עדיין יושב בקרמלין, והאוליגרכים שותקים. כדי לקשור נגדו, הם צריכים להודות אחד בפני השני בכך שזהו רצונם ולסכן את הונם ואת חייהם. במצב הדברים הנוכחי, 10 השנים שבילה חודרקובסקי בכלא הסיבירי הם תסריט חלומי. כי התרחיש הסביר יותר הוא כדור מיידי בראש בשיטת סטלין. האוליגרכים אם כן שותקים. ובניתוק השגרתי שלהם מפנים את המתעניינים בשתיקתם דווקא לעם. מה זה משנה אם 5 עשירים שפוטין בכל מקרה לא סובל יגידו שהם נגדו? אומר גורם המקורב לכמה אוליגרכים. רק אם 1,000,000 איש שאיבדו את עבודתם בעקבות יציאת החברות המערביות מרוסיה והם רעבים ללחם לאחר קריסת הרובל יצאו לרחובות, אפשר יהיה להדיח את הרודן. המעגל הפנימי, הארנקים של פוטין. אם ישנם בעלי הון שיכולים להשפיע על פוטין, הרי אלה חברי המעגל הפנימי שלו. לא מדובר באוליגרכים המקוריים של רוסיה, אותם אנשי עסקים שהשתתפו בחגיגת ההפרטות המפורסמת בתקופתו של בוריס ילצין, אלא בחברי ילדות ומקורבים שפוטין דאג לרפד את חשבונות הבנק שלהם במיליארדי רובלים לאורך שנות שלטונו, ולכן הם קוראים גם הארנקים של פוטין. בניגוד לדור האוליגרכים האוריגינלי, שרובם היום בשנות ה-50 לחייהם, המעגל הפנימי מבוגר יותר ונושק ל-70, בדומה לגילו של פוטין עצמו. אלה האנשים שמתאמנים עם פוטין בג'ודו, מממנים את הארמון הסודי שלו לחופי הים השחור, וחולשים על הקונגלומרטים הכי אימתניים ברוסיה, מרוסנפט דרך סברסטל ועד נורניקל. אלה גם האוליגרכים שעומדים תחת הביקורת הכי חריפה, כשהרשתות החברתיות מוצפות בתמונות של ציוד צבאי פגום ומנות קרב פגות תוקף. עדות לעומק הביזה של האוליגרכים שהשקיעו יותר ביחטות מאשר באמל"ח, כפי שחשב פוטין. איגור סצ'ין, בן 61. החזקות עיקריות, אין נכסים ידועים בשליטתו, והונו מוערך בטווח הרחב של בין 0.2 מיליארד דולר ל-2 מיליארד דולר וחצי. איך התאשר? בניגוד לרוב האוליגרשים שבאים מרקע הנדסי באנרגיה או מחצבים, סצ'ין היה בכלל מתורגמן, ויש הסבורים שהכיר את פוטין בקגבי. מיד עם כניסתו של פוטין לקרמלין בשנת 2000, הוא מינה את סצ'ין לסגן ראש הסגל. ב-2004 הוא מונה ליושב ראש ומנכ"ל רוסנפט, חברת הנפט הממשלתית הגדולה, שערב המלחמה נסחרה בשווי של כ-80 מיליארד דולר, והוא בתפקיד עד היום. ב-2008 עד 2012 כיהן גם כסגן ראש הממשלה. סצ'ין הוא כנראה האוליגר הכי עני ברשימה. אבל גם העוצמתי מכולם, כמי שנחשב יד ימינו ויועצו הקרוב ביותר של פוטין עוד משנות ה-90, כשפוטין היה סגן ראש העיר סנט פטרבורג. ברוסיה מכנים אותו דארת' ויידר. סצ'ין היה מי שהפך את רוסנפט למפלצת ענקית באמצעות השתלטות על מתחרותיה, יוקוס של חודרקובסקי, שהאשים את סצ'ין בכך שקשר נגדו כדי להכניסו לכלא ולהשתלט על החברה, ו-TNK-BP, המיזם המשותף של חבורת וקסלברג פרידמן עם BP הבריטית, שעל בחיריה לחצה המדינה ממושכות שתמכור. כיום רוס נפט היא רוסיה, ורוסיה היא רוס נפט. המיסים ששילמה החברה ב-2020 כיסו כמעט חצי מתקציב הביטחון הנדיב של המדינה, והיא גם מממנת חלק גדול מהוצאות הארמון הסודי של פוטין לחוף הים השחור. סצ'ין הוא גם סוכן הכאוס הראשי של הקרמלין. הוא עומד מאחורי ההתקרבות האנרגטית בין רוסיה לסין, והוא גם אדריכל התוכנית להקמת תחנות כוח גרעיניות בוונצואלה בתקופתו של הוגו צ'אבס. צעצועים. היכטה אמורה ורו, אהבת אמת, שאורכה 85.5 מטרים ושוויה $120 מיליון. השפעת הסנקציות. מ-2014 נאסר עליו להיכנס לארצות הברית ולעשות עסקים עם אזרחיה. המסחר ברוס נפט הופסק לאחר ששווי השוק צנח בכ-90%. BP הייתה הראשונה מבין החברות המערביות להודיע על חיסול החזקתה בחברה. רשויות בצרפת דיווחו על עיכול יכטה שככל הנראה שייכת לסצ'ין. עוד משהו. במקור נקראה היכטה של סצ'ין פרינסס אולגה, על שם אשתו השנייה שצעירה ממנו ב-30 שנה. אך לאחר שזו נטשה אותו לטובת נהג מרוצים איטלקי, הוא שינה את שם היכטה. אלכסיי מורדשוב, בן 55. החזקות עיקריות. האיש העשיר ברוסיה, בעלי סברסטל מיצרניות המתכת הגדולות בעולם, בעל השליטה בענקית התיירות העולמית TUI, בעלי National Media Group שמחזיקה בכלי תקשורת רבים ברוסיה, בעלי רשת הקמעונאות לנטה, ובעלי מפעילת הסלולר טלה טו ראשה. איך התאשר? הוא היה כלכלן צעיר במפעל שבו עבדו גם הוריו, ולאחר התפרקות ברית המועצות מונה לאחראי על הפרטתו. לאחר שרכש בסתר ממנכ"ל המפעל חבילת מניות גדולה בו, הדיח אותו ועבר לעמוד בראשו. בהמשך התקרב לממשל בזכות קשריו עם מי שהיה מרצה שלו לכלכלה באוניברסיטה, אנטולי צ'ובייס, אדריכל להפרטה בתקופת בוריס ילצין. צעצועים. היכטה נורד, אחת מ-10 הארוכות בעולם, אורכה 142 מטר ושוויה $300 מיליון. השפעת הסנקציות. נכלל ברשימה השחורה כבר בסבב הקודם. ערב סבב הסנקציות הנוכחי הוא העביר על שם אשתו חלק מהנכסים. יתר הנכסים בחול הוקפאו, ובהם היכטה. עוד משהו. תמונתו התנוססה על שער הגיליון הראשון של פורבס ברוסיה, שראה אור ב-2004 כסמל למעמד החדש של האוליגרכים. גנדי טימצ'נקו, בן 69. החזקות עיקריות. הקים את חברת סחר הנפט גונבור, שמתווכת בין ענקיות הנפט הרוסיות ללקוחות פוטנציאליים. מכר את עיקר ההחזקה בה לשותפו המערבי יום לפני הסנקציות של 2014. בעלי נובטק, יצרנית הגז השנייה בגודלה ברוסיה. מבעלי השליטה בבנק רוסיה, הנחשב למממן של פקידי הממשל הבכירים. איך התאשר? טימצ'נקו לא היה מוכר לציבור הרחב עד לפני כעשור. אז נחשף וזכה לכינוי אוליגרך הצללים, שנחשב החבר הקרוב ביותר של פוטין. צעצועים. קאנטרי קלאב שהקים עם האחים רוטנברג בסנט פטרבורג, שבו פוטין מתאמן בג'ודו. כך נבנה הקשר האישי בין השניים, הוא מקים את היכל הקרח הגדול בעולם בהשקעה של יותר ממיליארד דולר. בגלל הסנקציות אין לו יכטה, והוא מתנחם במטוס לטיסות פרטיות. השפעת הסנקציות נכלל בכל סבבי הסנקציות, ובגללן אין לו כרטיסי אשראי שעובדים, והוא כמעט לא יכול לצאת מרוסיה. עוד משהו, הוא נולד בפינלנד ומחזיק באזרחות פינית. לא משתמש במחשב או בסמארטפון. האחים בוריס, בן 64, וארקדי, בן 69, רוטנברג. החזקות עיקריות, בנק SMP, שדה התעופה שרמטייבו במוסקבה, ושורת חברות בנייה בראשן SGM, ענקית תשתיות הנפט והגז ברוסיה. איך התעשרו? השניים חברי ילדות של פוטין שגדלו לצידו ושימשו בין היתר כחבריו לאימוני ג'ודו. הם עדיין מתאמנים יחד במועדון שהקימו בהזמנת פוטין עם גנאדי טימצ'נקו. פוטין העניק לאחים שורה של מכרזים נדיבים לחברות הבנייה שלהם. אף צד לא טורח להסתיר את הקשר או להכיש את הרצף המפתיע של זכיות במכרזים, בהם גשר קרים וכ-20 פרויקטים של תשתיות לאולימפיאדה בסוצ'י בהיקף של 5 מיליארד יורו. הארמון של פוטין לחוף הים השחור שחשף האופוזיציונר אלכסיי נבלני רשום על שמם של האחים. צעצועים. בוריס החזיק במטוס בומברדיה שהוחרם ב-2019 בסנקציות. השפעת הסנקציות? נכנסו לסנקציות של ארצות הברית עוד ב-2014, אך המשיכו לעשות בעסקים, בין היתר במסחר באומנות בסות'ביז. עוד משהו. ילדיו של ארקדי נכנסו לעסקים המשפחתיים וכבר מופיעים ברשימת עשירי רוסיה. ילדיו של בוריס התמקדו בספורט, האחד בכיר בקבוצת ההוקי של סנט פטרבורג, והשני רכש קבוצת כדורגל רוסית. ולדימיר פוטנין, בן 60. החזקות עיקריות, נור ניקל, אחת מחברות המתכת הגדולות בעולם. איך התעשר? פוטנין הוא בשר מבשרה של המפלגה הקומוניסטית ואחד האוליגרכים האמיתיים האחרונים שעוד פעילים עסקית. בתקופה הסובייטית הוא היה מבני המזל הבודדים שהורשה לבוא במגע עם גורמים זרים כבכיר במשרד לסחר חוץ והבנק לשיתוף פעולה בינלאומי. שם הוא הכיר את מיכאל פרוחורוב, ויחד הם הקימו בנק שנטל חלק בהצלת כהונתו של ילצין. הצלת במרכאות. באותו זמן, פוטנין אף כיהן בתפקיד בכיר בממשלת ילצין. כבונוס על הסיוע, קיבלו פוטנין ופרוחורוב את השליטה בשורת חברות שעל בסיסה הקימו את נורילסק ניקל, כיום נור ניקל, אחת היצרניות הגדולות של פלדיום, מתכת בעלת חשיבות אסטרטגית שמחירה גבוה לעתים מזהב, משום שהיא מהווה חלק בלתי נפרד מתעשיית הרכב המודרנית, וגם של ניקל שמחירו מרקיע שחקים בימים האחרונים בגלל המצב. טון ניקל עולה יותר ממכונית יוקרה. צעצועים. היכטה נירוונה, שאורכה 88 מטרים, ואתר הסקי רוזה חוטור בסוצ'י, שבו התקיימו המשחקים האולימפיים. השפעת הסנקציות? מניית נור ניקל צנחה בחדות מאז הפלישה לאוקראינה, ופוטנין כבר איבד יותר מ$6 מיליארד מהונו מתחילת השנה. נוסף על כך, הוא הודח מחבר הנאמנים של מוזיאון גוגנהיים בניו יורק, והיכטה שלו הוקלה בידי הרשויות בצרפת. המוסלמים, האנשים עם היד על השלטר. קבוצת הכוח הזאת, שחולשת על משאבי הטבע האדירים של רוסיה, נולדה מהמבנה הגיאוגרפי של ברית המועצות לשעבר. בעוד השלטון ישב בקצה המערבי של המדינה, בין מוסקבה לסנט פטרבורג, הרי שדות הנפט, צינורות הגז ושלל מחצבים מסתרעים בין סיביר שבצפון למזרח ולדרום, שם נמצאות הרפובליקות המוסלמיות כמו אוזבקיסטן ואזרבייג'אן. פקידי השלטון המקומי ובעיקר ילדיהם ידעו למנף את הקרבה הגיאוגרפית למכרות ואת ההיכרות האינטימית עמם לרכישת נתחים בחברות התשתיות בתהליכי ההפרטה שהוביל ילצין בשנות ה-90. בעבר, כשבני המשפחות שלהם עוד שלטו באזורים המרוחקים, הייתה לקבוצה זו השפעה בקרמלין והם היו חלק ממעגל קרוב יחסית לפוטין, אבל ככל שהרפובליקות הפכו לעצמאיות יותר, הם נחלשו פוליטית. האוליגרכים המוסלמים קשובים לפוטין ומקפידים לא לעשות תנועות חדות. אך חשיבותם בעיני פוטין והמערב גבוהה, כאלה עם היד על השלטר של הנפט ומשאבים חשובים נוספים שרוסיה עוד מוכרת למערב למרות הסנקציות. וגיט אלקפרוב, בן 70. החזקות עיקריות, לוק אויל, יצרנית הנפט הגדולה ברוסיה. איך התאשר? אלקפרוב הוא כנראה האוליגרך האולטימטיבי במלוא מובן המילה. הוא גדל במשפחה שעבדה בתעשיית הנפט הסובייטית בבקו, בירת אזרבייג'אן, ובקלות התגלגל לתפקיד בכיר בתעשייה. בסוף שנות ה-70 הוא כבר מונה לעמוד בראש אחת מחברות הנפט הסובייטיות. וכשברית המועצות התפרקה, הוא כיהן כסגן השר לענייני נפט וגז וניצח על הפרטת התעשייה. באותה הפרטה נולדו רוסנפט, שהיום עומדת בראש הצ'ילבה של אלקפרוב, איגור סצ'ין. סיבנפט, שקיבלו לידיהם רומן אברמוביץ' ושותפו דאז בוריס ברזובסקי המנוח, יוקוס שהלכה למיכאיל חודרקובסקי ו-TNK שנרכשה בידי מיכאיל פרידמן ושותפיו. אבל את היעלום שבקטר שמר אלקפרוב לעצמו כשמזג כמה חברות נפט קטנות לחברה אחת, לוק אויל, שהפכה לגדולה בתחומה. ב-2020 לבדה הוא משך ממנה דיווידנד של מיליארד דולר נקודה אחת. צעצועים, יכטה באורך 70 מטרים, ששמה גלקטיקה סופרנובה, ובה יש בריכה עם תחתית שקופה ומפל. מחזיק גם במספנה הולנדית, שבה נבנות חלק מהיכטות של חבריו האוליגרכים. השפעת הסנקציות, תחת מגבלות חלקיות מאז 2015. עם תחילת הפלישה לאוקראינה, צללה מניית לוק אויל ב-63% בבורסת לונדון, ומאז אין במסחר והיא הוצאה מהמדדים המרכזיים, כך שאלקפרוב איבד כבר 13 מיליארד דולר מתחילת השנה. עוד משהו. אחד מאספני המטבעות הגדולים בעולם, שב-2015 אף פתח מוזיאון מיוחד לנושא במוסקבה. אלישר אוסמנוב, בן 68. החזקות עיקריות, מטלו אינווסט, קונגלומרט הקריאה והמתכות הגדול ברוסיה. מגפון, מפעילת הסלולר השנייה בגודלה ברוסיה. הוא גם אחד המשקיעים הגדולים בקרן ההשקעות DST של יורי מילנר, נשמע עליו, כך שבפועל מחזיק במניות טוויטר, זינגה, Airbnb ועוד. איך התאשר? אוסמנוב נולד למשפחה מקושרת פוליטית והיה בנו של הפרקליט הראשי של טשקנט, בירת אוזבקיסטן. ב-1980 הוא הורשע ונידון למאסר של 6 שנים בגין נוכלות וגניבה, אך לאחר שחרורו הצליח לבנות מחדש את הונו הודות לקשריו ופתח מפעל לייצור שקיות פלסטיק. ב-1994 מונה לרשות הוועדה לגביית חובות מחברות גז, ובמסגרת תפקידו רכש באופן פרטי נתחים גדולים בחברות גז רבות שאותם איחד לתאגיד מטלו אינבסט. בשנת 2000, כשהוא כבר אחד האוליגרכים החזקים והעשירים במדינה, החליט באורח פלא גם בית המשפט העליון לזכות אותו בדיעבד מהתיק שבגינו ישב בכלא, והכריז כי התיק היה תפור. צעצועים? היכטה דילבר, שאורכה 156 מטר, ושוויה 600 מיליון דולר. אחד מבעלי המניות הגדולים במועדון הכדורגל ארסנל, וילה בסרדיניה וכמה נכסים באנגליה, ובהם אחוזת סאטון פלייס של שושלת טיודור. השפעת הסנקציות, הווילה בסרדיניה והיכטה אוקלו. עוד משהו. אשתו זה 30 שנה היא אירינה וינר היהודייה, המאמנת המיתולוגית של נבחרת התעמלות הקרקע של רוסיה, שבה חברה אלינה קבייבה, המאהבת המפורסמת ביותר של פוטין. על פי הערכות, מערכת היחסים הזאת שהחלה עוד כשאוסמנוב ישב בכלא, אחראית לקרבתו לפוטין. הישראלים, החברים של ילצין. חברי הקבוצה הם האוליגרכים המקוריים, הראשונים שהפכו את המושג לשם נרדף למערכת יחסים עמוקה ובלתי נפרדת בין הון לשלטון. ב-1996 הנשיא דאז בוריס ילצין חשש שלא ייבחר לנשיאות ונזקק לסיוע כספי דחוף. אז הוא פנה לשבעה אנשי עסקים, רובם יהודים, שסיפקו לו 200 מיליון דולר ואפשרו לו להיבחר נגד כל הסיכויים. התמורה שקיבלו ממנו הייתה מניות שליטה בחברות המשאבים האסטרטגיות של רוסיה בעבור גרושים. הם הפכו את החברות למודרניות, הכניסו שותפים מחול והקפיצו את השוויים שלהם למיליארדים. עם זאת, מרבית האוליגרכים הללו לא מחזיקים כיום נכסים ברוסיה, בדיוק מחשש לאירועים שמתרחשים בשבועיים האחרונים. לאורך השנים הם הקפידו להתנהל בחוכמה ולעשות את מה שפוטין ציפה מהם, כשלנגד עיניהם דמותו הטרגית של הקולגה מיכאיל חודרוקובסקי. הם יודעים כי פוטין רואה בהם נטע זר שמזוהה עם ילצין, ויכול היה לגרום להם לוותר על כל נכסיהם לו רק רצה. את עוצמת ההתרחקות ניתן לראות במסיבת העיתונאים שקיים פרידמן בלונדון, שבה יצא נגד רוסיה, ובהכרזתו של אברמוביץ' כי יתרום חלק מתקבולי המחירה של צ'לסי לאוקראינה. חלק מהסיבות לאומץ קשורות כמובן לא רק למגורים בלונדון, אלא גם לאזרחותם הישראלית. רומן אברמוביץ', בן 54. החזקות עיקריות, בעל השליטה בחברת קריאת המתכות, אברז, ומועדון הכדורגל צ'לסי. איך התאשר? בגיל 23 בלבד, כשהוא בקושי מסיים את לימודיו בתחום הנפט והגז, אברמוביץ' פתח חנות צעצועים והחל למכור נפט. הוא הפך לבן טיפוחיו, ובהמשך לשותפו העסקי של בוריס ברזובסקי, מי שכונה הסנדק של הקרמלין, והיה אחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא דאז בוריס ילצין. בזכות קשריו קיבל אברמוביץ' את השליטה בסיבנפט, אחת מחברות הנפט החדשות שנוצרו במסגרת ההפרטה. כשפוטין עלה לשלטון, הוא הסתכסך עם ברזובסקי, שנמלט מרוסיה, ועל פי הערכות העביר לאברמוביץ' שורה ארוכה של נכסיו ברוסיה, שאת רובם הוא מימש לאורך השנים. ואולם, לאברמוביץ' תמיד יש הנכס הנכון לשלוף כשהנשיא הרוסי זקוק לו. כך למשל, עם הקמת סקולקובו, עמק הסיליקון של רוסיה בפאתי מוסקבה, התברר כי חלק מהקרקע שייכת לאברמוביץ', שמהר כמובן לתרום אותה למטרה הנעלה. צעצועים. היכטה הרעבתנית במיוחד אקליפס, שאורכה 162 מטרים וחצי ומאכלסת צוללת ומנחת לשלושה מסוקים, וגם אוסף אומנות שנעמד במיליארד דולר, אחוזות ברחבי העולם, וכמובן צ'לסי. השפעת הסנקציות. הוא לא נתון בשלב זה תחת סנקציות, אך בלית ברירה כבר הודיע על כוונתו למכור את הבעלות במועדון הכדורגל, ומימוש של נדלן באנגליה. מניית אברז שלו קרסה ב-90% מתחילת המלחמה. עוד משהו. האוליגרך המזוהה ביותר עם ישראל נאלץ להגדיל את נוכחותו כאן לאחר ששלטונות בריטניה החליטו ב-2018 לא לחדש לו את הוויזה על רקע קשריו עם הקרמלין. בשנים האחרונות הוא תרם כחצי מיליארד דולר בישראל, בין היתר לבית החולים שיבה וליד ושם, ותרם קרקע להקמת מוזיאון היהדות והסובלנות במוסקבה, מה שעמד בבסיס המכתב ששלחה ישראל לשגרירות ארצות הברית לפני שבוע, בבקשה לחוס על אברמוביץ' בסנקציות. מיכאיל פרידמן, בן 56. החזקות עיקריות, קבוצת ההחזקה אלפא ולטר וואן, שמחזיקות בחברת נפט גרמנית, מפעילת סלולר בטורקיה, מפעילת סלולר ברוסיה, אלפא בנק, אחד הבנקים הפרטיים הגדולים ברוסיה, ורשת X5, הקמעונאית הגדולה ביותר ברוסיה. איך התאשר? העסק הראשון שהקים בשנות ה-80 היה לשטיפת חלונות, כשהוא בשנות ה-20 לחייו. מהר מאוד הוא זיהה את ההזדמנויות שנוצרו אז מקריסת ברית המועצות, והקים עם שותפים את אלפא בנק, אחד הבנקים הפרטיים הראשונים ברוסיה. ב-1996 קיבל בתמורה לסיוע לילצין את חברת הנפט TNK תמורת כמה מאות מיליוני דולרים, יחד עם שותפיו לן בלווטניק וויקטור וקסלברג. מיד נשמע גם עליהם. כעבור 15 שנה מכרו השלושה את החברה לרוסנפט הממשלתית תמורת 56 מיליארד דולר, וכל אחד מהם יצא מהעסקה עם כ-5 מיליארד דולר. כיום פרידמן הוא אחד הבודדים שנותרו מאותה אליטה אוליגרכית, ואף שהוא מנסה להרחיק את עצמו מהקרמלין, קשה להתעלם מהדלת המסתובבת של בכירי הממשל של פוטין, שמוצאים תפקידים באלפא בנק, ולהפך. צעצועים? אחוזה בלונדון, שרכש ב-65 מיליון לירות סטרלינג, ובה הוא גר מאז 2018. השפעת הסנקציות? אלפא בנק נכלל לראשונה בסנקציות בסבב הנוכחי. פרידמן עצמו אינו תחת סנקציות, והיה אחד הבודדים שיצאו בקריאה להפסיק את האלימות באוקראינה. עוד משהו. פרידמן הוא אחד האוליגרכים הפעילים בהקשר היהודי, כאחד המייסדים של הקונגרס היהודי ברוסיה. הוא נמנה גם בין יוזמי המסע הרגלי במדבר יהודה, שבו מיטב האוליגרכים היהודים מוותרים לארבעה ימים על סמארטפונים ורכבים לטובת גמלים, מים ואוהלים בסיסיים. גרמן כהן, בן 60. החזקות עיקריות, שותף בקבוצות ההחזקה אלפא ולטר וואן. איך התאשר? חברו הקרוב של מיכאיל פרידמן, מאז לימודיהם בפקולטה למתכות באוניברסיטה במוסקבה, ושותפו להקמת חלק מהעסקים של קבוצת אלפא, שהחזקתה העיקרית היום היא אלפא בנק, הבנק הפרטי הגדול ברוסיה. שימש כסגן יושב ראש של חברת הנפט BP-TNK, עד שזו נמכרה לרוסנפט. אחר כך הקים עם פרידמן את קבוצת Letter One, שרשומה בלוקסמבורג, ומשקיעה בחברות שונות באירופה. צעצועים? מספר אחוזות באנגליה, שם מתגורר דרך קבע, ובתוסקנה. השפעת הסנקציות? אלפא בנק נכנס לרשימת הבנקים תחת סנקציות בסבב הנוכחי. עוד משהו. כהן, מתאגרף לשעבר, ידוע כחובב אקדחים וכלי נשק. וסופר כי נהג להביא כלי נשק גם לפגישות עסקיות כדי להדגים את פגמי האבטחה. הוא פעיל מאוד בקונגרס היהודי ברוסיה, ואת אשתו הנוכחית הכיר בטיסה לישראל, שבה עבדה כדיילת. ויקטור וקסלברג, בן 64. החזקות עיקריות, חברת ההשקעות רנובה. איך התאשר? הקים ב-1996 עם שותפו ללימודים לן בלווטניק את יצרנית האלומיניום סואל, שמוזגה לתוך רוסל, יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם. בחספי האקזיט הם רכשו את המניות בחברת הנפט TNK, מינפו אותה למיזם משותף עם BP הבריטית, וב-2013 מכרו אותה לרוס נפט בעסקת ענק של 56 מיליארד דולר, מתוכם 5 מיליארד דולר הלכו לכיסו של וקסלברג, שהפך לאיש העשיר ברוסיה באותה שנה. העסקה נחתמה באחוזתו של פוטין ובנוכחותו, ונבעה מרצון הקרמלין להדק את האחיזה בתעשיית הנפט. בדרך אליה הפעיל הממשל הרוסי לחץ על BP למכור את החברה במשך שנים, בין היתר על ידי פשיטות תכופות על משרדיה וחקירות של מנהליה ברוסיה. בהמשך מונה וקסלברג לעמוד בראש פרויקט סקולקובו, עמק הסיליקון המוסקבאי שהוקם בהחלטה ממשלתית. צעצועים? כחובב מוזיאונים, הוא הקים ב-2013, בהשקעה של מיליוני דולרים, מוזיאון לביצי פאברג'ה. מחזיק בכמה בתים בארצות הברית ובשוויץ. השפעת הסנקציות? נכנס תחת סנקציות אמריקאיות עוד ב-2018 בעקבות חשד להתערבותו בבחירות לנשיאות בארצות הברית, ומאז תנועתו למדינה הוגבלה והוא הודח ממועצת המנהלים של אוניברסיטת MIT, נכסיו בבנקים בחול בהיקף של יותר מ-2 מיליארד דולר הוקפאו. עוד משהו. הוא היה המשקיע המרכזי בסטארט-אפ הישראלי הכושל, המימד החמישי, שבני גנץ היה היושב ראש שלו. היהודים השקטים, קרחים מכאן ומכאן. הגורם המאחד את חברי הקבוצה הזאת הוא רק היותם יהודים בעלי זכות השיבה, שאינם מזוהים עם ישראל או אנשי העסקים היהודים הרבים ברוסיה. כמי שממוקמים גבוה ברשימת עשירי רוסיה, הם עשויים להיות יעד לסנקציות מערביות. וכמי שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית, הם פגיעים יותר. במקרה שפוטין לא יהיה שבע רצון מתפקודם. מכיוון שכך, הם בעיקר מנסים לשמור על פרופיל נמוך ולהציל את מה שנותר מהנכסים שלהם. מיכאיל חודורקובסקי, בן 58. החזקות עיקריות, קרן קוואדרום גלובל, שמשקיעה בעיקר בנדלן באירופה ובארצות הברית. מממן מספר אתרי חדשות ברוסיה שמפרסמים חומרים נגד שלטון פוטין. איך התאשר? בסוף שנות ה-80 הקים ארגון סמי-מפלגתי בשיתוף המפלגה הקומוניסטית ליזמות מדעית-טכנולוגית לצעירים. בהמשך, ככל שרוסיה החלה לאפשר יזמות, הפך המרכז לחברת פיתוח תוכנה. על הדרך היא עסקה גם במחירת אלכוהול ובעוד עסק אופנתי ברוסיה של תחילת שנות ה-90, בישול והלבנה של מכנסי ג'ינס. באופן מפתיע, החברה הפכה בהמשך למנאטפ, אחד הבנקים הגדולים ברוסיה בזמנו. איך זה קרה? לפי הערכות, חברת הג'ינסים, האלכוהול ופיתוח התוכנה כנראה גם סחרה במטבעות באמצעות מימון שקיבלה מהמפלגה הקומוניסטית. עם הרחבתו של הבנק יצר חודורקובסקי קשרים עם הדרג הפוליטי במוסקבה, כך שכשהחלה ההפרטה הגדולה של ילצין, חודורקובסקי כבר היה מוכן עם צ'ק מהבנק שלו, ותמורת כ-30 מיליון דולר בלבד, הוא קנה את השליטה בחברת הנפט יוקוס, שבשיאה הקנתה לו את התואר האיש העשיר ברוסיה, ואחד מ-20 עשירי העולם. אבל הקרבה לפוליטיקה, שהרימה את חודורקובסקי לגדולה, הייתה לבסוף גם באוכריו. עם עלייתו של פוטין לשלטון בשנת 2000, הוא טעה לחשוב שיחד עם ההפרטה והקפיטליזם הגיעה לרוסיה גם הדמוקרטיה. ב-2003 הוא הכריז כי יתרום לשתי מפלגות אופוזיציה לפוטין, ובכך חרץ את גורלו. בסוף אותה שנה הוא נעצר ונידון ל-14 שנות מאסר. יוקוס הפסיקה להתקיים ומרבית נכסיה מוזגו לתוך רוסנפט. ב-2013 קיבל חודורקובסקי חנינה אישית מפוטין בתנאי שיעזוב את רוסיה. הוא חי כיום בלונדון. צעצועים? שומר על פרופיל נמוך מאז שחרורו מהכלא, אבל גם לפני המאסר ניסה להפוך לאוליגרך המערבי ביותר ברוסיה, ולכן נמנע מסממנים חיצוניים של הפרזה. הוא מוערך כיום על ידי פורבס הרוסי ב-600 מיליון דולר בלבד. השפעת הסנקציות? הוא לא נכלל תחת סנקציות מערביות, מכיוון שידוע כאופוזיציונר לפוטין. מיכאיל פרוחורוב, בן 56. החזקות עיקריות, בנק אונקסים. איך התאשר? כמו חודורקובסקי, גם פרוחורוב החל את דרכו עם עסק לבישול והלבנה של מכנסי ג'ינס. ב-1991 הוא הכיר את ולדימיר פוטנין, המקושר, ויחד הם הקימו בנק קטן שהשתתף בהמשך בחילוץ של בוריס ילצין, שתמורתו קיבלו ב-1995 את המניות בענקית המתכות נורילסק ניקל. לאחר שמכר את חלקו בחברה לפוטנין, הוא היה בעלי קבוצת הכדורגל ברוקלין נטס, הבעלים הלא אמריקאי הראשון בהיסטוריה של ה-NBA. אבל אחרי הסנקציות האמריקאיות ב-2014, מכר אותה לאחד ממייסדי אליבאבא ב-3.5 מיליארד דולר, כנראה בלחץ של פוטין. ב-2012 הוא התמודד לנשיאות רוסיה והגיע למקום השלישי עם פחות מ-10% מהקולות. לאורך הקמפיין הקפיד פרוחורוב להדגיש כי הוא לא מתנגד לפוטין, אלא מציע את עצמו כאלטרנטיבה. עם זאת, מתנגדי פוטין טענו כי מדובר בהתמודדות שמאושרת על ידי השליט, שרק מנסה להבטיח עוד כוח לעצמו. מאז פרוחורוב מנסה להנמיך פרופיל ברוסיה, ומ-2018 הוא שקוע במימוש רוב ההחזקות שלו ברוסיה. על רקע זה הוא כנראה אחד האנשים הנזילים ביותר ברשימה, ולכן גם קשה יחסית לאתר נכסים שלו שאפשר לעכל. צעצועים, היכטה פלדיום, שאורכה 95.1 מטרים ושוויה 155 מיליון דולר. השפעת הסנקציות, הוא לא נכלל בסבבי הסנקציות משום שלכאורה הוא לא נמנה עם מקורבי פוטין. עוד משהו. רווק פלייבוי המתנשא לגובה 2 מטרים ו-3 סנטימטרים. ב-2007 נעצר באתר הסקי הצרפתי קורשבל בחשד ששכר נערות ליווי לאורחי המסיבה שלו. ב-2009 הוא זוכה לאחר שהוכיח כי אמנם שילם הוצאות נסיעה של כמה נשים לאתר, אך הן לא היו זונות מקצועיות. ליאוניד מיכלסון, בן 66. החזקות עיקריות, מנכ"ל ומייסד נובטק, יצרנית הגז השנייה בגודלה של רוסיה, שבבעלות גנדי טימצ'נקו. בעל השליטה בחברת הכימיקלים סיבור, שאותה רכש מחתנו של פוטין. איך התאשר? החל את דרכו הרחק ממרכזי הכוח של השלטון, באזור הרי אורל. בתפקידיו הראשונים היה מנהל עבודה באתרי בנייה, התקדם לניהול פרויקטים אסטרטגיים יותר, ובראשם ניהול הקמת צינור גז גדול ברוסיה. לאחר התפרקות ברית המועצות, רכש את חברת הבנייה שבה עבד כשכיר. בכאוס של אותה תקופה, לגופים רבים, אפילו הממשלתיים, לא היה כסף, כך ששילמו לו על עבודות תשתית ותחזוקה במניות של חיפושי גז ונפט. כך הוא אסף מקבץ של קידוחי גז שאותם איחד בהמשך לנובטק. צעצועים מחזיק במטוס פרטי וביחטה פסיפיק שאורכה 85 מטר והיא צבועה בשיטה ייחודית שמחליפה צבעים בשמש כמו זיקית. השפעת הסנקציות, הוא נכלל בסבב הקודם ועכשיו תחת סנקציות בריטיות כנגד נובטק. עוד משהו, הוא זכאי חוק השבות אך שומר על פרופיל נמוך מאוד לגבי יהדותו. ההייטקיסטים, לא באמת אוליגרכים. אף שחלק גדול מהחברים בקבוצה הם יהודים, הגורם האמיתי שמאחד בין כל עשירי ההייטק הוא תסכולם העמוק מכך שהם מזוהים כאוליגרכים. ואכן, הם לא יכולים להיקרא אוליגרכים, משום שהם לא השתתפו בתהליכי ההפרטה של משאבי המדינה, ומעולם לא היו מקורבים לשלטון. אלא היו גיקים של מחשבים שהקימו חברות משלהם. אלה יזמים צעירים שבנו את פייסבוק הרוסית או גוגל הרוסית במקביל לקולגות במערב שאף משתפים עמם פעולה. ולמרות זאת, מחוץ לרוסיה היחס כלפי החברות שלהם הוא תמיד חשדני, ואילו בתוך רוסיה הם נתפסים כעופות מוזרים. נוסף על כך, המציאות הרוסית, ובעיקר צורת השלטון וזהות העומד בראשו בשני העשורים האחרונים, אילצו אותם להתקרב לממסד מבלי שיבקשו או רצו בכך. לצעירים הללו אין כל השפעה על פוטין, והם אפילו לא נתונים לסנקציות של המערב, אבל צילו הכבד של הנשיא בהחלט מרחף מעל החברות שלהם, בין אם באמצעות מניית הזהב, דרישות מפתחות הצפנה בטלגרם או מסירת פרופילים ברשתות חברתיות של אזרחים בעייתיים. ארקדי וולוז' בן 58. החזקות עיקריות, מייסד ינדקס, גוגל הרוסית, שהחלה כמנוע חיפוש ותיבת דואר אלקטרוני, אבל התרחבה כמעט לכל תחומי החיים, ובהם חדשות, מוניות, שירותי סטרימינג, מסחר מקוון, ובשנים האחרונות גם רכב אוטונומי, שאותו היא מפתחת בין היתר בישראל. איך התאשר? הוא הקים את ינדקס ב-1997, כלומר כשנה לפני תחילת פעילותה של גוגל. במשך השנים הוא ניסה להרחיק את עצמו מפוטין ומקורביו, אך ככל שהחברה גדלה זה נעשה בלתי אפשרי לחסום את השפעת היד הארוכה של הקרמלין. הדרמה הגדולה התרחשה ערב ההנפקה של ינדקס בנאסדק ב-2011. כשהממשל הרוסי יצא למלחמה בכדי למנוע ממשקיעים זרים להחזיק מניות במנוע החיפוש הגדול ברוסיה. פוטין הכריח את בעלי ינדקס למכור מניית זהב בחברה לסברבנק, בנק בבעלות ממשלתית רוסית שנתון כעת תחת סנקציות מחמירות. בנוסף, צורף לדירקטוריון גם ראש הסגל לשעבר של פוטין, ומניות עם זכויות הצבעה משמעותיות יותר לא הונפקו ונותרו רק בבעלות רוסית. צעצועים, לא ידוע על החזקות ביחטות או אחוזות פאר מחוץ לרוסיה. השפעת הסנקציות, המסחר ביאנדקס שנסחרת בוול סטריט הופסק. בכירי אובר שמחזיקה במניות יאנדקס התפטרו מהדירקטוריון. שווי החברה התרסק מ-30 מיליארד דולר בנובמבר לפחות מ-5 מיליארד דולר ערב הסנקציות. עוד משהו. וולוז' הוא יהודי עם משפחה בישראל, אולם הוא מחזיק רק באזרחות מלטזית, לא ישראלית. יורי מילנר, בן 59, החזקות עיקריות, בעלי DST, שהייתה מראשונות המשקיעות בפייסבוק, טוויטר, Airbnb, ספוטיפיי, שיומי ואליבאבא. איך התאשר? הוא למד פיזיקה באוניברסיטת מוסקבה, המשיך בקריירה מדעית והיה מתלמידיו ומקורביו של אנדרי סחרוב, מדען גרעין זוכה פרס נובל ולוחם זכויות אדם בתקופת ברית המועצות. מילנר הפך לאזרח רוסיה הראשון שנסע ללמוד באוניברסיטה האמריקאית בלי להגר, וכבר ב-1990 מימן את לימודיו מעסק למכירת מחשבים אישיים שפתח. אחרי הלימודים עבד בבנק העולמי בוושינגטון והתמקד בתהליכי הפרטה ברוסיה. ב-1995 חזר למוסקבה ומונה לעמוד בראש בנק מנטפ, שהוקם בידי מיכאיל חודרקובסקי. לאחר שעזב את הבנק, מילר החל להקים שורה של חברות אינטרנט בסוף שנות ה-90, שאותן איגד תחת mail.ru. השלב המסתורי יותר בבניית הונו של מילנר החל ב-2008, כשבנסיבות לא ברורות התחבר עם אלישר אוסמנוב, מקורב לפוטין שהפך לבעלי מניות גדול ב-mail.ru. ב-2017 טען הניו יורק טיימס כי הקרמלין עומד מאחורי השקעות הענק של מילנר בחברות כמו פייסבוק וטוויטר שהיו בסדר גודל חסר תקדים לתקופתן. מילנר הכחיש זאת. צעצועים? רכש ב-2011 אחוזה בקליפורניה ב-100 מיליון דולר, שהייתה אז עסקת הנדלן הפרטי היקרה ביותר בתולדות ארצות הברית. השפעת הסנקציות? הוא לא נכלל בסנקציות. עוד משהו, הוא ייסד יחד עם מרק צוקרברג, סרגי ברין ומשפחותיהם את Breakthrough Prize, פרס לפריצה המדעית הגדולה של השנה שגובהו 3 מיליון דולר, כלומר עוקף את פרס נובל במושגים כלכליים. הוא שותף ביוזמה לתרום את כל נכסיו במותו, שהוקמה בידי וורן באפט וביל גייטס. הוא מחזיק באזרחות ישראלית. חברת ICQ, שהייתה האקזיט המפורסם הראשון של חברת טכנולוגיה ישראלית, התגלגלה בסופו של דבר לשליטת mail.ru. פאבל דורוב, בן 36. החזקות עיקריות, אפליקציית טלגרם. איך התאשר? בדומה למרק צוקרברג, רק אחריו, הקים ב-2006 פורום אונליין לסטודנטים, בזמן שלמד באוניברסיטת סנט פטרבורג, שלימים תהפוך ל-VK, פייסבוק הרוסית. את VK שהקים עם יצחק מירי לשבילי, הוא נאלץ למכור ל-mail.ru של אלישר אוסמנוב, המקורב לפוטין, ב-2014, לאחר שסרב למסור פרופילים ברשת החברתית של משתתפי המחאה באוקראינה ומקורבי האופוזיציונר אלכסי נבלני. ב-2018 ניסה דורוב להקים פלטפורמת בלוקצ'יין ששמה טון, ואף גייס עבורה $1.7 מיליארד, בין היתר מרומן אברמוביץ'. לאחר שלא קיבל את אישור רשות ניירות הערך האמריקאית להנפקה, סגר את הפרויקט. צעצועים. לא ידוע על נכסים כלשהם. דורוב מקפיד לשנות מיקום לעתים קרובות, ולן בעיקר בדירות Airbnb מחשש להתנגשות על ידי שליחיו של פוטין. השפעת הסנקציות, הוא נתפס גם במערב כאופוזיציה לפוטין, ולכן לא נכנס תחת סנקציות. עוד משהו. טלגרם נאסרה לשימוש במשך תקופה ארוכה ברוסיה, לאחר שדורוב סירב למסור את מפתחות ההצפנה לתקשורת העוברת באפליקציה, לגורמים ממשלתיים ובראשם ה-FSB, המקבילה הרוסית של המוסד. רבים באופוזיציה הרוסית רוצים לראות את דורוב מקים מפלגה ומתמודד נגד פוטין, אבל הוא בינתיים גולה מרצון, ובאופן מוצהר ממולדתו, יחד עם אחיו הגדול, ניקולאי. האחים דורוב מחזיקים באזרחות צרפתית. כלבי שמירה בטריליון רובל. כתבתה של סופי שולמן. מתוך מוסף כלכליסט, מחודש מרץ 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית אלעד לוין.